סיטרא אחרא, עמידה על צד הקדושה. שזה לעומת זה עשה אלוקים, והישות שבאיזשהו מקום הרב יקרא לה העמלק הרוחני, זאת אומרת הישות הדיאמטרלית המנוגדת בקוטב ההפוך לעניין הישראלי, זוהי המינות. ועל ידי התבוננות בה אנחנו עומדים על הרוח המתנגדת לה, שזה אנחנו. אמינות. מכאן ואילך אנחנו נפגוש פעמים רבות את המילה הזאת, מינות. אמינות בצורה ראשונית היינו מבינים שהמינות זה הנצרות. עדיף להבין את המילה מינות במשמעות של הנוצריות. כלומר, לא הפנומן הממשי, ההיסטורי, של הנצרות, לא המערכת הדתית הזאת, אלא האידאה, הרוח. בפסקה הבאה, אז הרב יאמר שישנו מין ערס רוחני כזה, שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שאור הקודש היותר מעומק שבעולם. והערס הרוחני הזה, זה אמינות. אמינות זה לא ממסד, זה לא מתחיל מהמימד של הממסד והארגון והדת. ולא תטור אחרי לבבכם, זו מינות. המינות היא נמצאת גם בלבבכם. כי המינות זו רוח. המינות זה מין מלאך. או כמו שאמרנו, אמינות זה כמו שטן, זה כמו הסטרא אחרא. כן, ויש מקום להתבונן ברוח הזאת. המופעים הקונקרטיים של האמינות הם בתופעות ההיסטוריות שהרבה מהן מרוכזות בנצרות ההיסטורית, אבל באמת משרד תופעותיו, כמו שאמרנו פה, כולל הרבה מאוד מעבר לזה. אני כבר לא זוכר אם אמרתי, אני חוזר. אבל מה שהרב פה מוצא לנכון לתקוף בסוגיית ישראל ותחייתו את הנוצריות, את המינות, ולברר בירור שהם בירור נוקב תהומי שכמוהו לא היה עלי אדמות, לא בהיסטוריה, לא היה קריאת הלוט מעל הפרצוף המכוער של הישות הזאת, של אמינות, כמו שהרב יברר פה. בבירורים היותר תאומיים, היותר עמוקים, יותר מקיפים, חובקים זרועות עולם. מה שמוצא לנכון הרב לברר פה את הדברים, זה כן, כי כמו באבות, כך במציאות של הסימן המתיישם בבנים, העימות בין ישראל לשרו של עשיו, זה שם, על מעבר יבוק, איך שישראל עומד להיכנס לארץ אחרי הגלות. והאבק איש איתו עד עלות השחר, והמאבק הוא גדול, הוא גדול והולך ומתעצם עד נקודת ההכרעה עם עלות השחר. ועם עלות שחרם של ישראל, אז עולה פה אבק המאבק, אבל בצורה יותר פרוזאית ואולי מעוררת מחשבות, או צריכה להוות יסוד להתראה, אז נאמר שהרב רואה בחילונות מופע של נצרות. זאת אומרת, יותר דיוק, החילונות זה מופע של נוצריות, של אמינות. זה עוד אחד מהווריאציות של אמינות. הרוח זו שמחלחלת בתוך אותו רוח כתב שמהווה את הגורם האבסורדי ברוח התחייה של עם ישראל, בישראל ותחייתו, הוא יסוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד חמור. והשורש היותר פנימי שלו פה הוא נעוץ, והצורך, הצורך לברר את שורשי הרוח, שורשי התנועות, והצבעה על הממדים היותר עמוקים ומסוכנים שלו, היא בעצמה מהווה את המאבק כנגד ההתיישמות של האידאה הזאת, של הרוח הזאת, של המלאך הזה, כדי שהוא לא יוכל לו. אם כי המאבק הזה מותיר את עם ישראל מן הסתם, כמו את אבינו הראשון, צולע על ירחו, עד שתזרח השמש לרפותו מצליעתו. אבל מכל מקום, יש פה מאבק קיומי, מאבק חמור, רלוונטי מאוד מאוד. זה לא רק עניין איזוטרי, עניין נסתר, עניין נעלם, ומין אובססיה יהודית שכל מה שקשור לנצרות, אז היא ברפלקס מותנה, אז היא מגיבה בשעת נפש, בחרדה, באיבת עולם. הדבר הרבה יותר מסוכן, כי לא תטעו אחרי לבבכם. והאמינות שם היא. המאבק הוא בתוך הבית פנימה. המאבק הוא ברוח. שוב, אם המאבק הוא מול הפנומן ההיסטורי, אז יכולת להגיד, בסדר, עבד עליהם כלח. מי באמת מתרגש מאיזה צלב, או כמה טיפות מים, או שאר מיני רעיונות על מעבר, מעובר, ומתעבר, ושאר מיני טירופים של... זה שטויות כאלה, שכיום יש לך ים אינסופי של שטויות מכל הכיוונים, אז מה מצאת להיטפל דווקא לשטות הזאת? מטורפים יש מכל הכיוונים, אבל זו חוסר ההבנה, כי המטורפים שמכל הכיוונים זה אותו כיוון. מעבר לטירוף, מסתתר אותו שר, הוא יכול להופיע באלף ואחד פרצופים, כמו יצר הרע. יכול להופיע בצורה שהיא ממש לא מסוכנת, בלבוש של כומר, שמצהיר על זה שהוא נוצרי ומאמין בישו. אז כמו שיצר הרע בא אליך ואומר, תגנוב. אין יצר הרע כזה. אבל הוא מסוכן לאין שיעור במה שהוא מופיע לך בפרצוף של דקונסטרוקציה, פוסט-מודרניזם, קומוניזם, קפיטליזם, ושאר מיני איזם, וסתם שיגונות, שלא לדבר ממערב, אלא ממזרח. הכל אותו דבר, או סתם חילונות, ותרבות אפס, ותפוק את הראש. בכל זה זה אותה גברת. זה הכל מופעים של רוח אחת. אלף ואחד פרצופים, רוח אחת. שצריך לפתח את המבטים הכלליים, את המבטים האמוניים. הנה, הרב בא פה לחסן אותנו, כדי שנתרומם מעל המבטים שלא מסוגלים לראות כלום. מרוב שמסתכלים בפרטים ואינם רגילים להסתכלויות אמוניות, כלומר מהותיות, כלומר עקרוניות, כלומר כלליות, פרינציפיוניות, אלה שתופסות שכל מופע פה עלי אדמות הוא שיקוף של אידאה, הוא פיתוח האינסטינקט לחוש מה האידאה שעומדת ביסוד תופעה, ואז היכולת להכליל הרבה תופעות גם שנראות ממש סותרות לחלוטין וללא כל קשר, ואפילו במלחמה זה כנגד זה, זה הכל אותו דבר. מכל מקום, באזור הזה נמצא הרב, וכשהוא מתמודד או כשהוא מעלה פה בפרקים האלה הרב צידה, זה אותו דבר שמצאו לנכון לכתוב פה את הספר בפסקאות האלה ובעריכת הפסקאות האלה, במיקוד הסוגיה הזאת שבשבעת הפרקים, קרוב לשבעת הפרקים או קצת יותר הבאים, אז יהיה מיקוד ריכוז גדול של המבט על המינות, עניינה המינות, או תכף זה יקרא הרשעה. אז המקום של המבט הגס שחושב את עצמו לריאלי ופיקחי, אז הוא נראה כדיספרופורציונלי לבעיות שיש לנו. מה מצאת פה להיטפל לנצרות? איפה ראית הנוצרים בחיים שלך? ומתי הוא מציק לך? ויש כל כך הרבה דברים שמציקים לך בחיי היום-יום, לאין שיעור יותר מזה. אז למה בזה אתה לא מטפל? אז שאלות הגסות האלה זה שאלות של עיתונאים ושל ילדים. כי פה זה אחיזת השור בקרנב, כי פה אנחנו אוחזים בשורשי התופעות בלשון המהר"ל, סיבת הסיבה. פה אנחנו נמצאים בעולמו של המהר"ל. תמיד כשאנחנו עם הרב אנחנו בעולמו של המהר"ל, אז תמיד אנחנו נמצאים במבטים הכלליים הפנימיים, וכדאי מאוד לסגל אותם. טוב, כן.
היסודות נמצאים, הרב הפגיש את החילונים ואת כל האידיאליזם האחר שיש, את כל האידיאלים שיש.
או אנטי-אידיאלים, גם את זה, כל מה שיש.
גם בדתיים, או שזה...
אני פתחתי במילים, לא תטוח לבבכם. מה, לבבכם החילוניים? לבבכם היהודים. ואם אתם דתיים, גם. הכל. כן. נכון. אני אומר שמה שהרב תוקף פה את אמינות, צריך להסתכל עליה כישות רוחנית כזאת, שמשרת תופעותיה זה בכל. כל פנים, כל היסודות המתנגדים לתוכן הישראלי המיוחד, אז זה חלק מאותו רוח. אם אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על נוצריות, אז מה זאת אומרת נוצריות דווקא? אתה תראה שחיתוך הדיבור שלך, אני חושד בך, שאני לא בטוח, חושד בך שלא קלטת את מה שאמרתי. לפני דקות ספורות אמרתי, שלא מדובר פה על הנצרות. ואני שומע בשאלה שלך, הנגדה בין עבודה זרה לנוצריות. זה הנגדה. עבודה זרה זה מופע היסטורי. והנוצריות זה אידאה. זה לא אותו מישור. אין מה להנגיד ביניהם. פה בהמשך יהיה פרק שפה באמת הוא יאמר דברים שיכולים ליישב את דבריך. רק אני טועם, אם טועה להבין אותך לכף זכות, או איך שאני מבקר אותך, זה יותר צדק. זאת אומרת, ואז אפשר להצר מה שאמרתי פה. כי אם אני מדבר על נוצריות, ולא על הנצרות, אז לא מדבר עכשיו על היסטוריה. לא מדבר על תופעות היסטוריות. תופעות היסטוריות, כל דבר יש. הנה, אני אומר שגם בחילונות זה זה. וגם בדתיות זה זה. וגם בעבודה זרה זה זה. וגם בנצרות זה זה, וגם באסלאם זה זה. וגם, כן, בהינדואיזם זה גם זה זה. בכל דבר יש מזה. כי פה באמת תהיה פסקה שתגיד שיסוד רשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. אז בהמשך אני צריך להסביר מה ההבדל בין רשעה לבין מינות, אבל במה שפתחתי פה עכשיו, במשפטים שאמרתי, בכוונה לא דייקתי, אמרתי שבשלב זה נקרא מינות, בהמשך ניפגש, זה יקרה רשעה. בשלב זה מזוהה אצלנו. מה שאני רוצה שבשלב זה, שהסימון ייפול אצלכם, שלא מדובר על הממד ההיסטורי, אלא מדובר על אידאה. אז בנקודה הזאת, רשעה, מינות. אז כן, אז אדרבה, לכן אני נותן לכם את הדוגמאות דווקא הפרובוקטיביות, אלה שאנשים לא מעלים על הדעת. מה זה קשור? מה שאנשים לא מעלים על הדעת, זה קשור? אני מנסה להגיד, הכל קשור. תנועות אתאיסטיות, כלכליות, אקדמיות, פוליטיות, דתיות, מכל הכיוונים. הם כולם פועל יוצא של איזה מנוע פנימי, שהוא הגבה, הגבה, הגבה למעלה ממה שהאטומים הקטנים או המולקולות הקטנות מבינות בכלל מה מניע אותם. כמו שאתה לא יכול לראיין איזה מולקולה בגופך ולשאול אותה על דעתה ביחס לאישיותך. ומה מניע אותה בחיים, מה מקיים אותה ומה היא מייצגת. ואפילו לא מה ה-DNA שבה. כי אין לה בכל זה אין לה שום מושג. ומכל מקום כל זה כל השאלות האלה הן קריטיות לעצם הווייתה, בין שהיא מבינה ובין שלא מבינה, ובין שהיא לעולם לא תוכל להבין, זה מה שלא משנה. ככה זה ביחס לכל התופעות וכל האישים הפועלים. יש פה איזה כוח שמניע הגבה, הגבה, הגבה למעלה ממה שהם יכולים לדמיין, אולי אפילו להבין, וזה ממש לא מעניין אותנו אם מבינים או לא מבינים, או מסכימים או לא מסכימים. עכשיו אני עסוק להסביר לכם איפה הרב נמצא, ואיפה מי שרוצה להבין על מה מדובר פה, כדאי לו שיתחיל להתאושש ולסדר לו את המשקפיים.
זה בעצם כל הרוח של העבודה זרה, או האידאה של העבודה זרה, זה בעצם
אתה גורר אותי לדברים שלא אמרתי. אני עכשיו דיברתי על מה שמתרחש בימינו. מה שהרציתי פה זה היה ביחס לשאלה מה נתפל, זאת אומרת, התממתי והצבתי שאלה, כי אני מקווה שהאיש הער שיושב פה ומקשיב לשיעורים, הוא מנסה לקרוא פה את הרב בצורה רצינית, זה היה אמור להתעורר בלבבו. למה הרב כותב על זה? מה זה קשור לכותרת של ישראל ותחייתו? מה כל כך דומיננטית האמינות, אם נבין אותה כאן הצורות, בישראל ותחייתו? בסדר, אז גם הם עושים לנו צורות. ויש לנו כל כך הרבה צורות מעוד כל מיני כיוונים. אז למה הרב נתפל דווקא לזה? זה היה הרקע למה שהסברתי פה. עכשיו אני עונה, וממילא אל תשטש את מה שאני אומר בשאלה שלך. כי אתה הושך אותנו פתאום לעבודה זרה. עבודה זרה מיד מחזיר אותנו 3,000 שנה לאחור. אני לא יודע מה. תכף אתה... קיצור, מסית את אזור המחשבות שאני רוצה שנהיה מרוכזים במחשב. אני מדבר על המציאות האקטואלית, המציאות המודרנית, כיום, לא יודע מה. מודרנית או כיום, לא, קוראים לזה פוסט-מודרנית, אני לא יודע איך קוראים לזה. על כל פנים, המציאות הנוכחית של מאות השנים הנוכחיות, ותהליך ישראל ותחייתו, והישות הרוחנית שעם ישראל קרו והולך ומתמודד איתה. וזה נקרא מינות. ואם תגיד איפה אתה רואה אותה, אז אני עונה לך בכל. הרב רואה אותה בכל. זה שד, זה כמו חלך. יש לך הפגזה כימית. אז איפה יש לך, איפה זה נמצא הרעל? הוא נמצא בכל, אתה לא רואה אותו, אבל אתה, הוא פוגע בכל. יכול להיות שיש מקומות של ריכוזים יותר גבוהים, יש מקומות שאתה יכול להימלא, תעלה לאיזה מקום גבוה, אולי לא, אבל בעיקרון, דע לך, אתה עכשיו נמצא במציאות קשה, תוקפנית מאוד, ארסית מאוד, ישמר. מה יכול להיות פגוע? הכל. זה מה שעניתי. כן. נכון, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. היא לא קשורה בדווקא לנצרות. אם כי אין ספק שהנצרות זה ריכוז עסיסי ממנה. אתה אומר שהיא התחילה מן הנצרות. בוא. שנייה, עצרנו, עכשיו תענה לשאלתך. מה אתה מעריך שאני אענה לשאלתך? שאתה אומר, האם הנצריות התחילה מהנצרות? זה כמו שאתה תגיד, האם החיים התחילו מהמולקולה? זה כבר יותר מובן. נו, מה אתה אני? מה אתה אומר שאני אני? אתה צודק. מלחמה לשם בעמלק, מי דור דור? המן מן התורה מניין? המן העץ. זה מתחיל מיסודות פנימיים של מעשה בראשית. יכול להיות? תוהו ובוהו. על פני תהום? זו מלכות רביעית שאין לה חקר. יכול להיות? על כל פנים זה יסוד, איך נקרא לו, אונתולוגי או אנטי-אונתולוגי. על כל פנים... אני חוזר על מה שאני אומר, ואני חושב שאתם כבר שמתם לב שאני משתדל להתייחס ברצינות לדבריי. זאת אומרת, שאני אומר מילה, אני מתכוון לה. אז אני אומר לכם שזה כמו שטן, זה כמו הסתרא אחרא, זה מלאך כזה. זה כמו יצר הרע. אז הוא לא, אז הוא לא, הוא לא ידיד חדש בהיסטוריה, אתם מבינים, איזה שלב בהיסטוריה. מושגים כאלה מושגים מטה-היסטוריים. אז ודאי שזה יסוד מקיף, כולל, נוראי. רק עכשיו יש לנו אימות איתו. במוצאי ההיסטוריה יש אימות, אימות רדיקלי, והרב מנהל פה את הקרב. וכמו בכל קרב, השלב הראשון הוא להבין טוב את מפת הקרב. אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה פגוע בטוח. טוב, זה נושא בסיסי. זאת אומרת, מה שאני מסביר פה עכשיו זה מה שנקרא תרום א', אבל זה הדבר הכי בסיסי להבין קודם כל, להבין על מה מדובר. מה זה הישות הזאת ששמה אמינות? כי זה לא מושג כזה ספרותי מהשירה של הרב. זה כמו כל הספרות והשירה של הרב. זה מציאות מאוד מאוד אקטואלית. רק זה תלוי למי. תלוי מה אתה רואה, מה אתה מבין, איך אתה חי. איזה ספר אתה נמצא. היה פה מישהו... כן. לא, תראה, פה, אם אני זוכר טוב, בכל הפסקאות המילה נצרות לא תופיע. מכאן ועד סוף, עד פרק י', כל הזמן יהיה פה דיבורים על אמינות.
אבל... כן? כן?
כי באמת, על כל פנים, על כל פנים בא, שאני עכשיו, הפירוש הפשוט של המילה מינות מבחינה היסטורית, תסתכל בדברי חז"ל, הראשונים שטבעו את המטבע הלשונית הזאת שנקראת מינות, זה המינים, והמינים ההיסטוריים זה הנוצרים הראשונים, אני יודע, הצדוקים, שהיו או כתות המדבר, או אני לא יודע מה, זה היו הזרמים הראשונים שמבחינה היסטורית הם הקראים, או היה קאט, שהייתה נקראת קאט מני, יש כאלה שמסבירים איפה צצו המילה מינים, כי היה להם מנהיג ששמו היה מני, ואז קראו להם מינים. או יש כאלה שמסבירים שזה היה, בהתחלה זה היו הזרמים הראשונים של היהודים הישועיים, המשיחיים, אז זה כמו המן במדבר, זאת אומרת, כי לא ידעו מן הוא. אז קראו להם מינים כאלה, זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? זה מין דבר כזה שהוא נשתיין ונשתער. טוב, אתה יכול להסביר את זה כל מיני הסברים. לענייננו, ברגע זה, המילה הזאת, יש לה מקורות היסטוריים, אתה מבין? זאת אומרת, הרקע ההיסטורי, הוא צץ בתקופה מסוימת, וזה היה סביב הנצרות וראשית התייסדותה ההיסטורית. אז על כל פנים, לבוא ולתקוע פתאום מינות, אידאה, לא קשורה דווקא לנצרות, זה פשוט לא, זאת אומרת, זה הסברה לא, הסברה לא טובה, הסברה לא, יותר נכון לבנות את זה כמו שאנחנו עושים פה. אמת, זה מבחינה היסטורית, גם המילה הזאת צצה, ובסדר, ברכת המינים ביבנה תקנוה. זאת אומרת שסוגיית המינים צצה בצורה אקוטית בתקופת יבנה. סביר שזה עוד היה הבעיה כבר לפני כן, אבל מכל מקום שם כבר תקנוע. אז אתה רואה, אז יש מטבעות לשון מסורתיות. אני אדרבה, כדי שלא טיפלו בהבנה הנכונה הזאת של מה שאמרתי פה עכשיו, ולא תצמצמו את משרת מחשבתכם וענתכם ביחס לסוגיה הנוצרית ההיסטורית, כמו שזה, בוא נגיד, זוהי טעות לגיטימית, הגונה. זאת אומרת, מי שמבין ככה, אתה לא יכול להגיד לו שוטה שבעולם. זה הבנה טבעית, למה שאני לא אבין בצורה כזאת? אז לכן אני מעריך בדיבור, ולכן אני אומר, רגע, רגע, תבינו, זה משהו הרבה יותר מזה. אז, אבל לא, מה ש, לא שההבנה הזאת היא לא נכונה, ולא שההבנה הזאת זה נכון שלא להתחיל ממנה. אני חושב שמבחינה הסברתית, נכון להתחיל ממנה, ממה שמבינים בצורה פשוטה, איך שהופיעה האמינות בהיסטוריה, אבל עכשיו תבין שהתמודדות גם של חז"ל ושל הרב פה, זה באמת על שורש רוחני הרבה יותר חריף ממה שיבואו ההיסטוריונים, שלא לדבר העיתונאים, שלא לדבר הילדים הרוחניים, בכל מקום שהם, ממה שהם מבינים במילים האלה. כאן שגם כן מינו. אז זה מה שאני אומר, לא תטור אחרי לבבכם. זה פסוק של משה רבינו. אחרי לבבכם זו מינות. אבל מי שדרש, אחרי לבבכם זו מינות, זה חז"ל. אבל הם כבר רואים גם, כבר משה רבינו כבר דיבר על זה. אבל קראתם ברכת המינים בתקופה מאוחרת. כן, בסדר. ונכון שכמו שהרבה תוכל לדעת על האופי, על הרוח, על הנפש, מתוך מבט על הגוף, מתוך מבט על התנהגות קונקרטית. אז הרבה נוכל לדעת על המינות, על הנוצריות, מתוך הנצרות. ומכל מקום אין לזהות, כמו שאין לזהות את האדם עם גופו. כך אין לזהות את המינות עם הנצרות נקודה. זה נצרות לא נקודה. המינות הפקירה את המשפט. והנה הרב במילים האלה, אז הוא יורד אלינו על האדמות, הוא כאומר, הפקירה את המשפט, תקעה את עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, אז בסיכומו של דבר, כן, הרב גם, או מצביע פה על תופעות היסטוריות, שאנחנו מכירים אותן מהנצרות. אמינות הפקירה את המשפט. אפשר להתגבר על כל הבעיות העולמיות, התרבותיות, לא על ידי הדין, אלא על ידי הוותרנות. לא נורא, לא נורא. תוותר, תרחם, תהיה מלא חסד. תקעה את עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה. כי באמת המידה הזאת היא לא של רחמים והיא לא של חסד. זה רק הזיה, דמיון של רחמים ודמיון של חסד. ומכל מקום, שם הוזה המינות, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, האמת והשלום. מיסודות העולם, זה ודאי הדין, המשפט. שלא לדבר על האוריינטציה של הדינים, של המשפט, שפרס הרב לפנינו עכשיו, רק בפסקה הקודמת. את היסוד הזה, על ידי העמדת ה... נו, אפשר להסתדר בלעדיו. בוא נתקן את העולם לא כך. בוא נתייחס למציאות בלי זה. נוטלת את יסוד העולם והורסתו. אני חושב שהורסתו הורסת את יסוד המשפט. ככה אני חושב, כי אפשר לפרש את זה והורסתו את העולם. אבל אני חושב שהורסת את יסוד העולם, ויסוד העולם זה הדין, והיא הורסת את יסוד הדין. הנה, בפירוש הזה הוא מתחזק מההמשך. ומתוך עקירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת. ובאה בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של תומת שפיכת דמים, מבלי להאמין שהיא תעול מעל צוואר האדם. כן. בסדר, אפשר להסביר ככה. כן. כן. הנה, הנה, בגלל מה שהרב מסביר פה, כל המשפט הזה הוא מסביר איך שזה לא חסד וזה לא רחמים, כי זה הורס את העולם. טוב, בואו נבין את מה שהרב אמר במשפט הבא. ומתוך חקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, זאת אומרת, אם מסתבר שאפשר לנהל את החיים, אפשר לשאוף להתגלות האלוהית, אדרבה, מלכות שמיים היא זאת שהיא תופיע לא על ידי יסוד הדין, נוותר על הדין, אין דין. החסד, מלכות החסד, זה מה שיגאל את העולם, וזה מה שיעשה את האדם לאלוהי. ממילא, הדין אין לו ערך. אין לו ערך קיומי, אין לו ערך הווייתי, אין לו ערך כללי. הוא חטוטרת במציאות. הוא דבר מיותר. אלוהי הוא לא. כלומר, הדין, המשפט, הוא לא המופע של הערך המוחלט. הערך המוחלט, הנשגב, העליון מכל, הוא זה ששולט ומתקן את העולם, מיטיב את העולם, באופן אחר, באופן של החסד והרחמים. אז יוצא, הלא סך הכל, יש דין בעולם, יש תביעת צדק, יש תביעת אמת, יש בתי משפט, יש בירורים בבני אדם. מה זה? זה ברורים בין בני אדם. זה מתן אפשרות למהלך החיים לזרום בצורה כזאת שיהיה צדק. וצדק מה זה? יסוד אנושי. מוסכמות חברתיות. מושג יחסי וערך יחסי. זאת אומרת, מה שכל חברה מחליטה לצורך ניהול ענייניה בצורה תקינה, זה יקרה צדק. הערך המוחלט, השלמות, הטוב, זה לא קשור ליסוד הזה. אז מה יוצא? שניהול הדיוק במערכות הצדק שבין אדם לחברו, במערכות החיים, במקומות השווקים, במרכזי האינטרסים והכוחות והנטיות העזות של חיי הפרט ועוד יותר החברה, שם אין אלוהים. כי גם במקום ששם אתה נזקק לבירור ונזקק לצדק, פשוט בשביל השרידות, כי אחרת איש ראהו חיים בלעו, ואי אפשר לנהל אפילו לשוק. אפילו במידה מסוימת, חברה של מאפיונרים לא יכולה להתנהל בלא איזה הסכם של מוסר ביניהם, מוסר תוך חברתי. אז בכל מקום שאתה מנהל את העניינים לפי הכללים מוסכמים, אז זה הערך של העניין, אנושי, אנושי. נקודה. אז יוצא שכל מערכות החיים אנושיים הם, חסרי ערך הם. מילא גם המוטיבציה למצות את הדברים עד תום, באור האמת, באור הצדק? אם סתם, אין כל כך, כי מראש אין כל כך. כל הנקודה זה איכשהו לזרום מעלה, להעביר אותה, לגלגל עוד יום. אם זה מסגרת החיים, זה עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהים. מתוך כך תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת. בחיים מתרבה הרשעה. אתה יכול לדבר הרבה על החלוק ועל הלחי, ועל, טוב, לא כל כך, נו, אז תוותר. באמת, תמצא את הלב הטוב והרך. אתה יכול לדבר על זה הרבה. המציאות היא שבחיים הממד הזה הוא בטח לא אולטימטיבי, הוא בטח לא הבלעדי. ויש נטיות אחרות ולגמרי אחרות, והן דווקא מאוד דומיננטיות בחיים וגם מנהלות את החיים. אז יוצא שזה הכל הופך להיות מילים, ובחיים מתרבה הרשעה. ופה אנחנו נתקלים במילה הרשעה, אבל זה לא כמו שבהמשך, פסקאות הבאות, אנחנו נתקל במילה הזאת משמעות עמוקה יותר, הרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש. או יסוד הרשעה שהוא מתפצל לעבודה זרה ולמינות, שם זה במובנים עמוקים מאוד, עכשיו לא ניכנס לזה. פה הרשעה יותר מגושמת, זאת אומרת, המרושעות היותר קונקרטית, יותר מגושמת, ממשית, ככה. זה הרשעה יותר מגושמת. ממש, מנובלים. ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית. זוהמה, אני חושב שכבר יצא לנו להזכיר את זה. זוהמה בכתבי הרב, זה ההתפעלות החומרנית, ההתרגשות, זה לא רק בכתבי הרב, אבל מתוך כתבי הרב אנחנו נבין כל מקום ששם במקורות קודש מדברים על זוהמה. אז הזוהמה זו ההתפעלות החומרנית, זו ההתרגשות מערכים החומרנים, ההתלהבות הנפשית מערכים גסים, מערכים חומריים, ממשיים, בדיספרופורציה לראוי, להגון. וזה מאוד משפיל, מאוד מבהם את האדם. ובא בזוהמה, זאת אומרת, מאחר שאין אמת, אין דיוק, אין צדק, אין נכון, עד תום, פה במערכות החיים, אין דבר כזה. אין נכון, גם לא בתוך נפש האדם הפרטית. זאת אומרת, האם יש דבר כזה שנקרא שיפוט עצמי? ביקורת עצמית? בדיקה. מה שאני חושב פה עכשיו, מה שאני אומר פה עכשיו, איך שנעתי פה עכשיו, זה נכון או לא נכון? שיש מין תרבות כזאת, שיסודה ברוח כזאת, שעניינה, יאללה, תעזוב, לא נורא. תהיה במבט מלא חסד. תואב, אז יהיה בסדר. אז אתה גם יכול... אתה יכול להיות בסדר עם עצמך, מה שנקרא, זאת אומרת, לא נורא. שום דבר זה לא נורא. אז גם מה שאני מוצא בעצמי, לא... אז לא נורא, אז התכוונתי. אבל הגישה הזאת הפנימית, במוסר הפנימי, העמדה הנפשית שלא נורא, לא נורא ביחס לעצמי, והתרנות כזאת, אז אם כך, אין לך נורא מזה, כי אין תקומה יותר. כי משפט הפתיחה לכל תקומה שכלית, אישיותית, מוסרית, זה הביקורת העצמית. זה קודם לכל דבר. שכל, שיפוט, לא מוותר, אומר מה נכון, מה לא נכון, ביחס למציאותי הפרטית. והתביעה על הדיוק. במה? בכל. מזה עכשיו אפשר להתחיל להתקדם. אפשר להגיד, רגע, אולי אני לא בטוח איך שאני חושב. אז זה יגרום לי לשלב הבא, איך אני מבקר את עצמי. אם אני מבקר את עצמי, כמובן אני מניח שיש נכון ויש לא נכון. ואיזו שאלה אם מה שאני עושה זה נכון או לא נכון, מה שאני אומר זה נכון או לא נכון, מה שאני חושב זה נכון או לא נכון. וכן הלאה, בהתאם לזה, אז אני יכול, רגע, מה, אולי גם מה שאני חושב, שלאור זה אני חושב, אם זה נכון או נכון, האם זה נכון. טוב. אז גם את זה צריך לברר. אז כתוצאה מזה, בסדר, אנחנו כבר נמצאים בתהליך שהוא מוביל, אז השלב הבא זה, איך אומרים, אז צריך ללמוד. אז תורה, והיא תביא לידי זירות, וזריזות, ונקיות, וכל מיני דברים היא תביא. אבל עוד קודם לתורה, זה הרצון לשיפוט. זה הרצון לאמת. זה הרצון לבירור. המדויק. אבל מתוך הכירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, אז זה לא יישאר בתוכנו האנושי. זה לא יישאר, נקודה. תופסת אותה רשעה יותר מגושמת, וזה לא רק כמו שהתחלנו יותר. אז בסכסוכי כספים, ובחיי השוק, ובקרטלים, ובמדינה, ובמערכות, ובתרבות. לא. זה בסיכומה של דבר אטמוספירה, וזה כמו ש... השתמשתי במשל החריף, שהוא יותר יקבל ביסוס בפסקאות בהמשך, או פסקה בהמשך, כמו שאמרתי. החלך הזה, הרעל, האווירי הזה, הוא חודר לנפש הפרטית. ובנפש הפרטית הוא מרכיב אותה מיסודה. כי אין משפט, לא במערכות המשפט. אין משפט בנפש הפרטית. בא בזוהמה, אז מה יש? לחנך את האדם להתפעל מחומרנות, אתה ממש לא צריך לחנך, רק תשאיר אותו, הוא כבר מתפעל מחומרנות. זה מה שהוא עושה בנטיות האינפנטיליות שלו. זה הנטייה יותר טבעית לאדם, להתרגש מריגושים חומרניים, גסים, חושניים. שם האדם, כלומר שם הבהמה. באותה נקודה שאין מותר האדם מן הבהמה, שם הזוהמה. רק תשאיר את האדם בלא חינוך, תשאיר אותו גולה, היצרים, הם תמיד יעבדו שעות נוספות, ושום דבר לא יעצור אותם, אם לא יימצא משהו שיעצור אותם. ומתוך כך, הם ינחו את החיים. ינחו את החיים. אז הם יפרגנו לאדם על כל דבר, זאת אומרת. הלגיטימיות של הדברים, כיוון שבא לי, כיוון שהתחשק לי, כיוון שזורם לי, כיוון שנכנס לי. אז זה דבר הכי טבעי לאדם. שם הוא יימצא. בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית. ההתפעלות החומרנית של הגסות הטבעית של החיים עם כל ערכיה, כל הווריאציות שלה, היא תימצא שם. ותקעקע את האשיות של המשפט היחידי. המשפט היחידי, המשפט הפרטי של האישיות הפרטית, זה מה שניסיתי להציע את הפירוש שלי, הביקורת העצמית. בקצרה אנחנו קוראים את זה ביקורת עצמית. המשפט הפרטי של האישיות היחידית. לא יהיה ביקורת עצמית. ואז מתוך כך חודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. ומן הפרט אל הכלל. הרוח הזה... הוא נמצא בכל נפש, ומתי שכולם הם כאלה, סך הכל לא נורא, כל אחד מפרגן לעצמו. מן הסתם, ככל שיפרגן יותר לעצמו, יפרגן פחות לזולתו. אבל זה הופך להיות מין תרבות. כי כולם כך, וזה הקו המנחה את הרוח של כולם כך. מתוך הנטיות היצריות, הגסות, הפרטיות, הזוהמה ה... פרטית, תלך ותתפשט הרוח הזאת על הכללים, על העמים, וגם שם אין משפט. חודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. הנטייה של אנטי-משפט זה רוח ששונא את המשפט. לא מעוניין בו, לא מסתדר איתו. הדיוק מפריע לו, החוק מאיים עליו, באינסטינקט פנימי, בתחושה עמוקה של דחייה של הרוח, של המשפט, של יסוד העולם. ובזה מתייסד יסוד צינת לאומי. כי כמו שאמרנו, אדם שמפרגן מאוד וממידת חסד רבה, כמובן, שמידת החסד, אז תמיד יהיה קודם כל לעצמו, בזוהמה הפרטית, תחנך את האדם לחסד, לרחמים, לוותרנות, ללא נורא. כשאין צדק, כשאין אמת, אז בראש ובראשונה זה בזוהמה הפרטית, אז הוא יסיק את זה ביחס לעצמו, וממילא את כל האיבה הוא ישמור ביחס לזולתו. ואחר כך אז האוף התמי הזה, החסידה שעושה חסד עם חברותיה, אז זה גם כן אגואיזמוס קיבוצי. אותו דבר, החסד כפי שהוא מזוהם, חסד הוא. המידה הוותרנית הזאת שאין לה גבולות, אין לה את החוק, את המידה, את המקום ששם צריך לחסום את המתיות, להגיד די, את פה תבוא, יש פה דין, יש דיין. הממד הזה הוא מעורער, הוא מקועקע. זה יגיע לנפשות עמים שאין להם גבולות. והרשעה תופיע בעמים. והנה, פה אנחנו כבר קל לנו לא לשאול את השאלה למה זה מדומה? למה החסד והרחמים מדומי? כי בעולם כזה שמתבסס בו, מתייסד בו יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של טומאת, מכאן ואילך זה מוביל לשפיכות דמים. ואין לך מערכת רוחנית שצבעה בדם את ההיסטוריה יותר מאשר המערכת הנוצרית. משחר ימי ההיסטוריים ועד הלום. כי הכלל אומר, כל צלב מוביל אל צלב קרס. מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אבל אמרת, לא, בואו נלמד לאהוב, נלמד לוותר, נרחם וחסד, ויהיה כל כך טוב. אבל דווקא הרוח הזאת הובילה לרע מכל רע. ושפיכות דמים. עומק רעה של טומאת שפיכת דמים מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. שום דבר לא תוקן. שום דבר לא התקדם, שום דבר לא נאהב, ואין רחמים בכלל. וכמובן שאין שום חסד. למס מראהו חסד, ויראת שדה יעזוב. זה המגדל כלב רע בתוך ביתו. זה הכלב הרע. והכלבים הזה היא נפש. אומנם מילי חול מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, והוא ישפוט תבל בצדק כדין לאומים במישרים. זה המשפט החותם, אומנם כנגד הסיטרא אחרא יקום ישראל, עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב, והמשיחיות שלנו זה נקראת גואל צדק, אשר לוקח לעילון. ובירת ישראל היא בירת הצדק, כוכבה של ירושלים הוא כוכב צדק. הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. זה האידיאל. צדק המישרים. הצדק זה מערכת המוסר הכללית, והמישרים זה עוד יותר מהצדק. זה הישרות. זה טבעיות הצדק. זה שהצדק הוא לא מערכת חוקים הטרונומית, אלא מערכת צווים אוטונומית. כמו הישר לעומת הכובש. טוב, כמובן שהדברים שאנחנו רואים פה הם מאוד מתלכדים, אני רק רוצה להזכיר את הדברים שכבר נגענו בהם בהרחבה, שוודאי הם מאוד מתמשקים עם מה שאנחנו ראינו פה, אז אני רק מזכיר את פסקאות של נחתם עוון שופכי הדמים, מלכי האדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ, לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו וכו'. אז כל, על מה שמדובר פה זה זה. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכחת להיכחד מן העולם, תחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אורם של ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהיה גוריק, לא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, על אור חיי העולם ועל התום והאמונה של לברית עולמים, כמו אצלנו, אור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב. הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו ההוביל לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו ועד שפר דמים רבים ובעד חורבנות של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זורו רשעים מרחם, תוהו מבטן דוברי כזב, מראשית יסודו וכל מהלכו כולו אינו כי אם עצת שקר ונכלי רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו. שכחי השם בכליותם ונושאים את שמו על שפתם בפיהם ובלשונם. זו אמינות. זו תרבות המערב, תרבות אמריקאית, הכל אותו דבר. על כן חרוב תחרב כל התרבות ההובית. ועל משועותיה התכונן בניין העולם באמת ובדעת השם. באחרית הימים וכו'. וזה אותו דבר של מה שאנחנו מכירים כאן בסוף המלחמה. בפסקה י' בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברומותו, אין אחיזה לכל זונים. לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, ויש זונים. אחרי לבבכם, זומינות. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברומותו, אין אחיזה לכל זונים. כלומר, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה הכבודה ושיפת יקרת קודשה. אבל מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, אז נפרד הייחוד העליון וכו'. בעולם החיים לא יופיע כמנהיגי הזהורית של הייחוד התחתון וכו'. ויד זרים בו נוגעת. שם צצה אמינות ומשריצה את ביצי הצפעוני אשר לה. וכנסת ישראל תחיל תיזק בחבליה. תורה נשרפת, גביליה נשרפים. צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הצער במקורו ובתולדותיו, כל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי אדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער אידיאליות המהותית בהיפרדה ממקורתנו גאה. טוב.